היה המשכן שם, אחר כך עבר המשכן, בית המקדש בירושלים, אלא בגלל שעשו בגיבור עריות ובזיוע הקודשים. וכן בא רבי אלעזר המדעי כאן במשנה ואומר, כל המבזה המחלל את הקודשים, המבזה את המועדות וכו', אין לו חלק לעולם הבא. מה הקשר כפי גם, כיוון שלדרך כלל בימי חגים, מה יש לאנשים? אוכל ושתייה. בא להזהיר אותם רבי אלעזר המדעי, לא העיקר בחג רק מזון ואוכל. יש הרבה חושבים. נכון שצריך לכבד את החג באוכל, בשר, יין, אבל העיקר זה תפילה ומצוות ששייכות לאותו חג. אז אומר בימי החגים, מה היו עושים אז? אוכלים ושותים, ואחר כך באים לבית הכנסת, מבזים את המקום שם. אז היו מזלזלים בתפילה, מבזים את המועדות וגם את הקודשים. ממילא היה, כל החג היה רק בשביל אוכל, כאילו עם של זולבים וסובעים, חס ושלום. ואחרי זה היו מבזים את החג, והולכים עם חברים, ממילא מבזים אחד את חברו, ממילא גם עובר על, אז המחלת הקודשים יש, וזה את המועדות יש. מלבים את החברו ברבים, היו רבים ביניהם, זה למה תפסת לי את המקום, זה החניה שלי, וזה אומר לו זה שלי, וברבים אחד עם השני, וזה אחד השני. ואחר כך מאפר ברית של אברהם אבינו, חס ושלום נכשלים בעריות ובכל מיני איסורים, וממילא מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. לכן הזהיר שבעיקר בימי חגים לא יעשו כן. חללת הקודשים, הגמרא אומרת, למדנו את זה מבני אלי. הגמרא מסכת פסחים, ואפנו זין אומרת, כמה צבע חול צבחה עזרה. עזרה זה המקום שמקריבים קורבנות. בזמן בני אלי, חופני ופינחס, היו מקריבים קורבנות, כאשר יעלה המזלג, היו אוכלים בשר, והיו לעיני כולם. כתוב שם, אשר ישכבו את הנשים, אומרת הגמרא, חלילה שעשו כן, אלא היו באים נשים שאחרי לידה, ועוד קורבן יולדת, ועוד למשכן, הם היו מלינים אותם, משאירים אותם עוד יום. קודם לשחרר אותם, להכיר את הקורבן, שילכו להם לבית, תחזרו לבית בעליהם, ומשאירים אותם עוד יום שם. אז כיוון שהלינו אותם, נאמר עליהם כך, ואז ביזו, שתראו להגיד, אתם רואים, אלה הכהנים ככה מתנהגים. עד שיצאה בת קול ואמרה וצבחה, צאו מכאן בני אלי, שתמאו את העזרה במעשיהם. כך קרה להם, שמתו שניהם, ואלי אחר כך נשבע ארון האלוהים, ומאז נגזר על משפחת אלי, ימותו אנשים ברמינן. בגיל 20 היו מתים. שגמרא אומרת, רבי מאיר עליו השלום הגיע לאיזה עיר בארץ שקוראים לה מנליה, איזה עיר ב, יש אומרים בדרום, וראה כולם שחורי הראש, זאת אומרת אין אחד עם שיער לבן, כולם שערות שחורות צעירים. מה, איפה זקנים? אמרו לו, כולם מתים. עוד לפני שמביאים שיער סביבה מתים. חקר עליהם, גילה שהם ממשפחת אלי, מבני אלי הכהן. כתוב עליו, כל בני ביתו ימותו אנשים. תיקן להם שיעסקו בתורה בגמילות חסדים ואריכו ימים. מה מביאה אחר כך? אביי ורבא, שניהם מבית אלי קעתו. אביי עסק בתורה בגמילות חסדים, חיה 60 שנה. רבא שעסק בתורה לבד בלי גמילות חסדים, חיה 40 שנה. אומר המערסל, כל מצווה 20 שנה. הם יש להם 20 שנה משלהם. עסק בתורה, הוסיפו לו עוד 20, נהיה 40. עסק גם בגמילות חסדים, הוסיפו עוד 20, נהיה סך הכל 60. אז אם כן, זה מחלל את הקודשים. עוד אמרה הגמרא שם בפסחים, מחלל את הקודשים, עוד צבחה צבחה עזרה, צא מכאן, יששכר איש כפר ברקאי. יששכר איש כפר ברקאי היה כהן עובד בית המקדש. כהן אומן היה, יודע את כל הקורבנות, איך עושים אותם, מתי עושים אותם, ההלכות, הכללים, מי ליום ולילה, מי חצי יום, מי עד חצות, איזה עולה, איזה שלמים, איזה חטאת, ואיפה מקריבים אותם, באיזה צד של המזבח, הכל היה בקי בכל, אבל היה לו מנהג אחד משונה, יששכר היה מכפר ברקאי, היה עובד בבית המקדש עם כפפות, כפפות של משי. עוטף ידו בשיראין, כפפות של משי, כאילו הוא לא, הוא חס על עצמו, על העור שלו, שלא יתנף בכבשים או בעגלים, ובעיזים שיש בבית המקדש, תחלף ידו בדם, ובגידים שלהם. זה בושה. אדם לא צריך להראות שהוא מתבייש, והוא היה, כמו שכותב רבי יוסף חיים, אומר, בזמנו היה מוהל אחד, שהיה מאוד עדין, שהיה בא לאכול תפוח, היה רוחץ אותו 7 פעמים, עם סבון ובורית וליפה מיוחדת. אבל בא לאכול ענבים, משפשף אותם, ואז עוד לא היה ריסוסים, תגיד, הפעם הכל היה אורגני. כל דבר שבא לאכול, לחם, אוי ואבוי, מישהו היה נוגע בלחם, די, לא יכול לאכול אותו. אשתניס. כל צלחת זה, השם ישמור, זה לפעמים גם מחלה כפייתית. צלחת, אם לא תצא ישר מהארון או מהאריזה, שאף אחד לא ייגע בה, אז אוכל. אוכל בה. אותו דבר, כוסות נקיות. והאיש הזה היה מוהל. נראה אותו שהוא מל תינוקות, איך? מחוטלים, לא מחוטלים, לפעמים הם לכלכים באמצע, לפעמים נזף, לפעמים בשעה, את המילה, לפעמים אחרי המילה, חותך, ומוצץ את הדם, שם את הפה שלו שם. בגלל זה נאמרו, תגיד לי מה זה? כשאתה בא לאכול תפוח, אתה רוחץ אותו 7 פעמים. כשאתה בא לאכול איזה אפרסק או שסק, יו, זה כמה הכנות. ואמר לו הרב, אני במצוות, לא אכפת לי, אני אסתניס מטבעי, לא יכול לגעל מכל דבר. אבל כשאני בא לקיים מצווה, אני מתגבר על טבעי בשביל המצווה, אני מוכן לשכב על הארץ גם, ללחך את העפר, לא אכפת לי. אז הוא יששכר יש כבר ברכה, לא ככה עשה. היה נוהג עם ידיים בשיראים, עד שהעזרה צעקה, את המקדש צעק. צא מכאן, יששכר יש כבר ברכה. ואז נתפס. מה היה? בעל המלך, המלך היה ינאי המלך, בית חשמונאים, ואשתו שלום ציון המלכה, אחותו של שמעון בן שטח. ישבו יום אחד, הם כל יום יש להם יום עצמאות. הם משעוממים, לא אכפת להם, מזיזים את יום העצמאות איך שהם רוצים. קדימה, אחורה, הם משחקים, אז יושבים לאכול ומנפנפים על האש, עושים בשר. כל יום אוכל בשר. שבו המלך והמלכה התחילו להתבקח. איזה בשר יותר טעים? המלך אמר, אין כמו בשר גדי. הנועז צעיר, ככה תושים אותו, תסתה אותו בתנור, משובח, תלקק את האצבעות. המלכה אמרה לו, איך זה, איזה שטויות. אין כמו כבש. כבש צעיר, תלה, תיקח אותו בן שנה, תסתה אותו בתנור, יוצא משובח, להלה לשבח. והם מתווכחים ביניהם. עד שהם מתווכחים, נכנס יששכר יש כפר ברכי. אבל המלך הנה הוא יפסוק, כי הוא כהן בבית המקדש, שוחטים הכל שם, כבשים, עזים, עגלים, פרות, תורים בניונה, מה לא? שאל אותו, מה אתה אומר? לא מה? ואני אומר, עז. המלכה אומרת, כבש. עשה ביד שלו ככה, עז. מה כבש? זה משובח. אמר לו, בסדר, אמרת נכון, אבל למה עשית ביד ככה תנועת זלזול עדיי? גזר עליו שיחתכו לו את כף היד. זה אתה עושה לי ככה ביד, תנועת זלזול, יחתכו לו את כף היד. וישכר יש כבר ברכי, הוציא פסק, מיד הוצאה לפועל. ובא להוצאה לפועל, אמר מה יחתכו לו יד ימין, הוא רוצה לכתוב ביד ימין, לעבוד ביד ימין, לאכול ביד ימין. אז נתן לו שוחד שיחתוך לו את יד שמאל, כף יד שמאל. פתח לו את כף ידו השמאלי. אחרי איזה חודש, חודשיים, רואה אותו המלך, מה זה כף היד? איזה יד עשו? הוא זכר. יד ימין שלך שלם, שמאל לא. שילמת שוחד, תחתכו לו את הימין גם. חתכו לו את שתיהם. אומרת הגמרא, זה בגלל שהיה מבזה את הקודשים. למה עובד בבית המקדש עם כפפות? זה האיסור. מכאן למדנו הלכה גם שאסור להתפלל בשעת העמידה עם כפפות. אלא אם כן יש לו איזה חולי בידיים, זה משהו אחר. אז בא לקיים מצווה, קיים אותה ביד. בא לטול אולב, יש לו כפפה ביד, יוציא אותה. וכן בא לקיים איזה מצווה שלא תהיה, ישתדל לעשות את זה בידיים לעצמו, ולא יבזה את הקודשים, לא יחלל את הקודשים. ואם בזה את המועדות, יש ביארו מנים בזה את המועדות, עושה מלאכה בחול המועד. חול המועד זה אסור, רק מלאכת דבר העבד מותר. או צורכי רבים, או צורכי מצווה. או מעשה אדיוט, או פועל שאין לו מה יאכל. חמישה תנאים יש במלאכה בחול המועד. הוא עושה מלאכה בחול המועד, אין לו חלק לעולם הבא. מאיפה למדנו? יש בזוהר על הפסוק, את חג המצות תשמור שבעת ימים. מה כתוב לפני זה? בדיוק כתוב שמה, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. מה הקשר? שואלת הגמרא. אלוהי מסכה לא תעשה לך, זאת אומרת עבודה זרה. אלוהים שעושים אותו מאיזה דמות, ציור של דמות, של כוכבים, מזלות וכדומה, והוא מתחווה לו, אחרי זה את חג המצות תשמור. מה אומר? בא נאמר לך, שמי שמבזה את החג, כאילו עובד עבודה זרה. כך כותב גם הרשב"ם, הרשב"ם עליו השלום, כותב מבזה את המועדות, עובד עבודה זרה. וזה מובא בזוהר הקדוש. רש"י ורבנו יונה כותבים, שזה איסורו מדאורייתא. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, איסורו מדאורייתא. עובר עבירה מהתורה, אם מבזה את חול המועד. אבל האמת, תוספות וגם הרמב״ם חולקים, כותבים שזה לא מדאורייתא, זה דרבנן. חול המועד, הוא רק יש לו אסמכתא מן התורה, אבל עיקרו מדרבנן. בין הדברים שאסורים בחול המועד, אומר שאסור לאכול ולשתות ולהיות פוחזים. שהגמרא אומרת, אמר רבי אבא בר ממל, אמר, אם אני הייתי בזמן חכמים, בזמן רבי חכמים וזכאי, הייתי גוזר שיעבדו בחול המועד. שאלתו למה? אמר, למה גזרו שלא יעבדו בחול המועד כדי שישבו ויעסקו בתורה? הרי למה ניתנו מועדים לישראל? לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיהיו ויעסקו בהם בתורה. אומר, אבל עכשיו אני רואה שמה הם עושים בחול המועד? אוכלים ושותים ורוקדים ופוחזים, אז עושים כל מיני דברים של מה בכך, אז זה יותר חמור, זה נקרא מבזה את המועדות. או כמו שהרב חידה כותב, מביא דבר מפחיד, אומר, אם אוכל בחול המועד כמו שאוכל בחול, זה מבזה את המועדות. מכאן כתב רבנו חיים בן עטר עליו השלום גם, שיזהר האדם בחול לא לאכול מאכלים משובחים. בואו נגיד בחול, לפעמים יום חול סתם ככה, בא לו לאדם, בוא נלך לאיזה מסעדה, בוא נלך לאיזה מלון, אפשר נאכל שם, שם אוכל משובח, אסור. למה? אתה מכבד יום חול, אחר כך מה אתה תעשה בראש חודש? אחר כך מה תעשה בשבת? אחר כך מה תעשה ביום טוב? מה תעשה בחול המועד? איפה ההבדל? אתה עושה אותו דבר? צריך להיזהר. כן ייזהר האדם. סיפר לי אבי עליו השלום, לפני 80 שנה הוא היה בבגדד מזכיר עוזר של שר האוצר. שר האוצר שלהם בזמנו היה יהודי שקראו לו מנחם דניאל. היה יהודי עם הארץ אבל שומר מצוות, מכבד את התורה, מכבד את המצוות, תן צדקות, אבל היה הולך לבית הכנסת רק משבת לשבת. היה איש עשיר גדול, חבר הסנאט, ששמו אותו שר האוצר. זה היה יושב במשרד שלו על נהר החידקל בעיר בגדד. החידקל חוצה את העיר דרכו, והוא היה לו משרד פונה לנהר, רואה את הנהר ככה נוף יפה, יושב שם בלשכה, והיו מביאים לו אוכל בצהריים. רוב הפעמים היה אוכל במשרד, אז יש לו פגישות עם פלוני, עם אלמוני, אבל לא היה אוכל, אוכל רק של הבית. שולחים לו מהבית את האוכל, אשתו הייתה מבשלת, שולחת את זה בידי המשרת, והוא מביא לו את האוכל. האוכל, עוף עם אורז, לפעמים קצת שועית או איזה שועית ירוקה, דברים כאלה, מביאים לו פרי. אומר לי מורבי, הוא היה מורבי בגיל 20-25, ויום אחד אני ראיתי אותו, ראו את האוכל ואני הייתי יושב איתו, אמר לי תשב איתי, היה מסדר לו את החשבונות שם, נותן לו דוח מה היה הפעילות היום, איזה דברים צריך לאשר. הוא היה אוכל, גמר לאכול, הביאו לו פירות, פתח את הצלחת של הפירות, אומר, היה שני מיני פירות, היה משמש ושזף, והוא לא גם משמשים וגם שזפים. פתח את הצלחת, אומר, מה? שני מינים בחול? קרא למשרת, אומר, איפה? אומר, זה מהבית, אשתך שלך. אומר, מה? שני מיני פירות בחול? אז מה אני אעשה לשבת? לקח את הצלחת עם הפירות, זרק את זה מהחלון החוצה. זה עיראקי אמיתי, לא עושה חשבון. זרק את הכל החוצה. אמר, תגיד לאישה, אין צלחת, אין אוכל, אין פירות. מה אני, אני אחלל את השבת? ככה אתה רוצה שאני איזה, אם אני אוכל ויש בחול שני מינים, אתה מפנק אותי, מה אני אעשה? כדי שילמדו שלא יביאו לו פעם אחרת שני מינים בחול. אומר, תראה, אפילו מעם הארץ אפשר ללמוד דרך ארץ. פותרים, הצבא שם, את כולם מוציא החוצה. ויוסף היה לבד. ולא עמד איש איתו, כך אומר הפסוק, בהתוודע יוסף אל אחיו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי והיגשנו, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. אתה יודע מה זה? אלוהים שנאו את יוסף, והם נשבעו, וצירפו את הקדוש ברוך הוא, את השכינה, צירפו איתם, שאם יוסף יגלה, יהרגו אותו. זו השאלה שכל המפרשים שואלים. איך יוסף 22 שנה לא ראה את אבא שלו? אז 12 שנים היה בבית הסוהר, אבל אחר כך עוד 10 שנים, הוא היה מלך במצרים. למה לא שלח לאבא שלו מכתב? אבא, אני חי. ואבא שלו זקן. בן 100, אחרי 100 היה יעקב אבינו. והשם מתאבל על בנו ימים רבים. שלח לו, תגיד לו, אבא, אני חי. אומר פשוט, אם היה שולח הודעה לאביו שהוא חי, הם היו באים לשם והורגים אותו. כי הם לא ידעו זה יוסף. גם כל הוויכוח איתו, הם לא גילו כל הזמן שזה יוסף. עד הרגע האחרון. ושום אליי והגש, הוא אומר, אני יוסף אחיכם. אומרת הגמרא שגם באותו רגע הוא היה בסכנה. למה הוא עשה את זה? היה משאיר איתו שומרים, שאם יהיה חס ושלום איזו התפרצות, יחסמו, יגנו עליו. אמר לו, אני מוכן למות, שיהרגו אותי, ולא אבייש אותם ביד אחרים. למה הוא היה מגלה, אומר, אתם מכרתם אותי, עכשיו אחרים היו שומעים, הנה הם מכרו אותו, והם היו מלבים, היה מלבים את פניהם, אמר, מוטב לי שירצחו אותי, ולא אבייש אותם. תראו כמה זה חמור. אז הגמרא לומדת מתמר. מנהלה מתמר, שנאמר, היא מוצאת. מה זה מוצאת? הציתו את האש במדורה. ויאמר יהודה, זנתה תמר קלתך. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. כדין בת כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. ככה הפסוק אומר. אז גזר עליה שהיא צריכה למות. מה כתוב בתורה? היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה. היא לא אומרת למומחה אני הרה. לאיש אשר אלה לא, ויאמר הקרנה, ותאמר הקרנה, למי החותמת והפטילים והמטה האלה? וקרא יהודה ויאמר, צדקה ממני, שמה הודה ולא בוש. אז הנה מכאן ראינו שצריך נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. האמת שאלו, למה זה לא כתוב בתורה? התורה לא הזהירה אותנו, אבל עבודה זרה הזהירה התורה, שפיכות דמים הזהירה התורה, גילוי עריות הזהירה התורה. למה בתורה לא כתוב שום לאו שאסור להלבין פני חברו ברבים? זה לא בתורה. רבנו יונה שואל את השאלה הזאת, הוא מתרץ שזה אבק רציחה. זה כמו רצח. כמו שהתורה לא הזהירה על אבי זרה יהודי גילוי עריות, הרי יש גילוי עריות מעשה ממש, ויש דברים מסביב. והדברים שמסביב הם כמו המעשה. אותו דבר ברצח. יש רצח, ויש דברים שדומים לרצח. מה זה דבר שדומה לרצח? זה הלבנת פנים ברבים. מבייש מישהו בפני כולם. או בפני אחרים, אפילו לא הרבה, יש אחרים, זרים, שנמצאים שם, ורואים את ההתנהגות הזאת. לכן יוסף הצדיק, שהוא בא להתוודע לאחיו, אז הוא מבייש אותם באיזשהו מקום, מראה להם, אתם מכרתם אותי וכו', אפילו שהוא מרגיע אותם, אומר, ואתה אל תעצבו, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, מערו ועלו אל אבי, הגעתם לאבי את כל כבודי במצרים, וכו'. בסדר. בכל זאת שלא יהיה הלבנת פנים, נזהר לעשות את זה בעצניע. אז כך אומר רבינו יונה, שזה אבי זרה יהודי שפיכות דמים, ואם כן יהרג ואל יעבור. בשלושת ברירות, או שיהרגו אותו, או שיבייש מישהו, יהרג ולא יבייש מישהו. ככה חמור שלשמור אם יבייש. אז יקשו, גם על זה יקשו. אז למה הגמרא אומרת נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש? צריכה לומר חייב להפיל את עצמו. מה זה נוח לו? זאת אומרת, יש שתי ברירות, אז הוא אומר, אתה יודע, אני מציע לך שתפיל עצמך לכבשן האש ואל תפיל, ואל תפיל, ואל תפיל, ואל תפיל ברבים. תגיד, אתה חייב. מה זה נוח לו? שיציל. אלא מה תאמר? שלא חייב. אז אם יפיל את עצמו, זה כמו מתאבד. הרי זה מתחייב בנפשו. יש איזה פלפול גדול במפרשים. התירוץ הוא שהוא רשאי למסור את עצמו, לא שחייב. לא חייב למות בשביל לא לבייש את השני, אבל אם מסר את עצמו למוות, שלא לבייש אחרים, אז לא נחשב שולח יד בנפשו. יש לו חלק לעולם הבא. כנגד זה, אם ילבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יש בירושלמי, במסכת דמאי, פרק א', שנה ג', שם הירושלמי מעריך, מספר על רבי פנחס בן יאיר, כל המעשים שלו, היה נזהר מאוד במעשרות רבי פנחס בן יאיר. הוא חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. שם הירושלמי מביא, שפעם אחת הגיע לאיזה כפר, קוראים לו אחברה, בגליל, סמוך לצפת. וראה אותם שם, התחילו להגיד לו, רבנו, יש לנו מכת אכברים, כנראה לכן קראו לה אכברה. היה מגפה של אכברים, היו באים האכברים בלילות, אוכלים להם את כל האסמים, כל המחסנים של המזון, חיטה, שעורה, כוס סמת, שיפון, אורז, דורה, טירס, מה שהיה שם, אכברים היו מחסלים להם. והם כל מיני שיטות שמו, ושיום מוכרים תמונה ששמים נגד אכברים. אמר לי אחד, הוא קנה את זה, לא היה לו אכברים, באו אכברים. כנראה זה עוזר למי שיש לו, מי שאין בו זה מגרש. אז מה שניסו, כל מיני סגולות, כל מיני עניינים, לא עוזר. שאל אותם רבי פנחס, יש שאלה ראשונה, אתם מעשרים את הפירות שלכם? עשו לו ככה בראש, לפעמים, כן, לא. אבל הם תעשרו, מה זה מעשרות? תחיל להסביר להם, תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, יש שנים של מעשר שני, יש שנים של מעשר עני. אמרו לו בסדר, מקבלים. אומרת הגמרא, רק אמרו מקבלים, הפסיקו העכברים לבוא. מיד הסתלקו כולם, לא רק הפסיקו, אלה שהיו הלכו. אחר כך היה המלך, יום אחד המלך של הרומא, היה משחק עם השרים שלו, מדברים, תוך כדי משחק, אלו הטבעת, הוציא אותה רגע, והיה מראה אותה לשרים, איזה טבעת יפה, יש עליה חותמת, איזה אבנים משובצת, ואיזה יהלום משובח שם. תוך כדי שהיה משחק, נפלה הטבעת, והעכבר הוא בלע אותה. וואי. והמלך קם בחמתו, תחיל להשתולל, לצעוק, והעכבר ברח, לא יודע, העכבר זריז מאוד, הוא אינטליגנט. אומרים שיש לו אינטליגנציה כמו לבן אדם. ברח, אין עכבר, עכשיו אין עכבר, אין טבעת. תחיל לצעוק, זעקה גדולה ומרה. קרה לכל השרים, כל מה שניסו לעשות. הזמינו, יש חברה שמדבירה, יש חברה שלוחדת. שום דבר. אין, העכבר הזה נענמו עקבותיו, מבוקש משפר אחת. אין. סוף באו השרים, והמלך היה מזועזע, לא יכול לשבת, לא לאכול, לא לשתות, לא לחזור לעיני הממלכה. למה? כל החותם של המלכות נמצא בטבעת. והטבעת הזאת, לקחו את העכבר. אמר, תכף ומיד, תמצאו לי את זה, אם לא, אני הורג את כולכם. וואי, מה יהיה עכשיו? אמרו לו, תשמע, יש חכם אחד גדול אצל היהודים, מלומד בניסים, הוא יכול לעזור. מי זה? רבי פנחס בן יאיר. כל רבי פנחס בן יאיר, אמרו לו, כך וככה מעשה. אמרו, מה אני אעשה לו? אמרו לו, העכבר בלע לו את הטבעת, תביא לו את זה. אבל מה אני אלך, אני אעשה כל מיני מופתים וניסים בשביל הגוי הזה, מה לי ולא, מה הטבעת שלו, יובד הוא ועוד מיליון טבעות כמוהו. סוף הרבה אמרו התלמידים רבי מנחס ולעיר, הרב יהיה קידוש השם, למה שיראו שכל הגויים לא הצליחו לעשות כלום, ואתה יהודי באת ועשית, אז הוא יאהב את היהודים ויחבב את התורה ויאמין בקדוש ברוך הוא, זה כדאי. אמר, טוב, אם יצא מזה דבר מצווה אני מוכן. בא לארמון, שאל את המלך, המלך נפגש איתו, אמר שלום עליכם, עליכם שלום. מה המעשה? סיפר לו את המעשה, איך היה. אמר לו, טוב, אתה יודע איך העכבר היה? איך זה? אמר, לא הייתי, הייתי עכבר, אני יודע, בלעי, את זה והלך, אפילו אני לא זוכר איך נראה, איזה צבע, הוא גם אני לא יודע. טוב, מיד אמר איזה פסוק, והזמין את השר של העכברים למעלה, הרי יש בכל בעלי חיים, כל סוג בעל חיים, יש לו מלאך ממונה עליהם, שביע אותו, אמר לו תביא את כל העכברים שבאזור לכאן לתוך הארמון, יש מקום בשביל כולם, לא לדחוף. לא הספיק להגיד לו והנה כל העכברים הגיעו. אמר לו רבי פנחס מלך למלך, תסתכל על העכברים. לא אני יודע מה אני אומר, תסתכל, תסתכל. ראה עכבר אחד יש לו דבשת, אמר לו הנה זה הממזר, זה הרשע הכלב הזה, הנה הוא, זה אתה לא יודע אותו, יש לו דבשת, תביא אותו לכאן. בא עכבר, עלה על השולחן מיד רבי פנחס בן העיר, אמר לו מהר תוציא את מה שבלעת, אתה הכלי הוציא את הטבעת. עשה נס. שם הגמרא מביאה מעשה דומה למה שכתוב במסכת חולין. במסכת חולין דף זין, שם מובא שהוא עבר לנהר גינאה, היה ערב פסח, והוא הלך לפדיון שבויים, שמע על איזה יהודי ששבו אותו הגויים, הלך לפדות אותו, לקח איתו כסף, לפדות אותו, והנהר היה גואה, זה ניסן, ואמר לו חלוק לי למח, לא רצה, בא נסר של הנהר, לא, אמר לו אני הולך לעשות רצון בוראי, אמר לו גם אני עושה רצון בוראי, הנהר אומר לו, אמר לו אבל אני עושה רצון בוראי, אני הולך לפדון שבויים, אמר לו אני ודאי עושה רצון בוראי, מי הנהר אומר לו אני פה עובר, הקדוש ברוך הוא גזר עליי לעבור כאן, אתה ספק עושה, ספק אינך עושה, מי יודע אם תגיע לשם, אם תמצא אותו, לא תמצא אותו, תפדה אותו, יהיה לך כסף מספיק, יסכימו, לא יסכימו, נשאר בחיים, לא נשאר בחיים, זה ספק, אבל אני ודאי. אבל לא שמע, תפסיק את להתווכח איתי, אם אתה חולק את ממך, טוב, אם לא, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. מיד חלק לו ממה, היה איתו יהודי שהיה נושא איתו מסע של חיטים בשביל פסח, מפחד שלא יתרטבו החיטים, אחר כך יהיה כל חמץ, אבל הוא חלק לו לזה גם, שהוא הולך לעשות מצווה, חלק לו. היה איתו הגוי שהיה מלווה אותו, הערבי שהיה מוליך את כל הגמלים, אמר לו תחלוק לו גם כן, שלא יגיד אני זרקתי אותו, כך עושים לבני לוויה, הוא מלווה אותי בדרך, ואני נטשתי אותו מעבר לנהר, ואני עברתי שלום עליך נפשי, חלק גם לו. זה המעשה מובא במסכת חולין. שם במסכת דמאי בירושלמי מובא מעשה אחר, זה לא אותו מעשה. שם עוד פעם היה עם נהר הגינאי. היה רבי פנחס בן העיר הולך לבית ועדה, לבית המדרש, לחלמות תורה. נכנע בא להלוק, והנהר גינאי היה מקפץ, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד הנהר. אומר רבי פנחס בן העיר, עכשיו אני רוצה ללכת לבית המדרש, מה עושה הנהר הזה? אמר לו לנהר, אני הולך לבית המדרש, בבקשה תעצור, עצר. כבר למדת לקח מהמקרה הקודם, עצר לו, חצה את הנהר ועבר. היו שם התלמידים, אמרו לו רבנו גם אנחנו רוצים ללכת לבית המדרש, אנחנו פחדים מהמים, המים עולים, ישטפו אותנו, זה נהר זורם בשטף אדיר. מה ענה להם? אמר לו רבי פנחס בן העיר, דעו כל מי שמכם שלא הקל לשום אדם מישראל מימיו יכול לעבור, קפצו למים, לא יקל לכם כלום. מי שלא הקל, לא הקל, לא רק שלא ביזד, לא זלזל במישהו מישראל, וככה היה, אלה שלא זלזלו, יודעים בעצמם שלא זלזלו אף פעם, באו עברו בנהר, אפילו לא נכתבו. אבל מי שחשש ויודע שפעם זלזל, לא ניסה אפילו לעבור. תראה מה זה מלבין פני חברו ברבים, כמה צריך האדם זהירות. כל כך חמור, אפילו לא להלבין פני רשע, שלנו בגמרא, אם לא הגמרא אומרת, זה היה מפחיד. אביה, בנו של רחבעם, זה נכד של שלמה המלך, הנכד של שלמה המלך, קראו לו אביה. אביה, הפסוק אומר שהוא ניגף, מת במגפה, ברמינן בא איזה מחלה, של מגפה, איזה שפעת, איזה משהו, בגיל 40, מת. ויגוף השם את אביה. שואלת הגמרא, זה מובא בדברי הימים הפסוק. למה ניגף אביה בנו של רחבעם? מה הפסוק היה נשמע כאילו ירובעם, אבל לפי החשבון שהגמרא עושה, ירובעם ממשיך לחיות עוד. ירובעם בן נבט היה מלך של ישראל. אביה בנו של רחבעם, הוא ירש את אבא שלו, היה מלך של יהודה. אז אביה מת במגפה, למה? הוא אומר, בגלל שביזה את ירובעם בן נבט ברבים. ירובעם בן נבט היה רשע, חטא את ישראל. אבל הוא ביזה אותו ברבים, שנאמר ואתם המון רב, ועמכם עגלי הזהב אשר עשה ירובעם בנבט. הוא מבזה אותם ואומר להם, אתם המון רב. עשרת השבטים היו שם בשומרון. הוא אומר להם, ועמכם עגלי הזהב שעשה את זה ירובעם בנבט. אז הוא מבזה את ירובעם בנבט לעיני כולם, בגלל שביש אותו לרבים, אפילו שהוא היה רשע, מת במגפה שמצילם. ככה חמור מי שמלבין פני חברו ברבים. והמפר ברית בריתו של אברהם אבינו. מה זה מפר בריתו של אברהם אבינו? יש, הסבירו בגמרא, יש כמה ביורים בגמרא, כולם אמת. מושך בעורלתו שמצילנו. הוא נימול, הוא מושך את העורלה שתכסה את הברית. מה לכם? הרי זה מפר ברית מילה שנתן הקדוש ברוך הוא. רבי דוד הנגיד, זה נכד של הרמב״ם, בן בנו של הרמב״ם. למה קראו לו רבי דוד הנגיד? היה ראש היהודים במצרים. אז הייתה הקהילה הכי גדולה של ישראל בארץ מצרים. יותר מכל המדינות, יותר מאשכנז, מספרד. זה דור אחרי הרמב״ם. הוא היה ראש הקהילה. קראו לו רבי דוד הנגיד. כתב פירוש על פרקי אבות. אז על המשנה הזאת הוא מפרש שאם חס ושלום חטא בגויה, הרי זה הפר ברית של אברהם אבינו. מה פירוש? מביא שם מדרש שאם אדם חטא בגויה, באים המלאכים בשעה שהוא מת ומכסים לו את הברית מילה, ושהוא בא להיכנס לגיהנם, הרי ידוע שאברהם אבינו יושב על פתח גיהנם, וכל יהודי שנפטר בודק אותו, אם הוא מהול לא נותן לו להיכנס, מוציא אותו, ואם הוא ערל, אין לו ברית, מכניס אותו לגיהנם. לכן לא עליכם שלא יבוא ולא יהיה טוב. זה אדם חייב לדעת שאם נולד נפל מת או תינוק, לא עליכם בפני ברית מת, לפני שקוברים אותו עושים לו ברית וקוראים לו שם, שם יהודי, אברהם, יצחק, יעקב, משה, כדי שיקום בתחיית המתים ולא ייכנס לגיהנם. אפילו לא נולד נפל, מפילה אישה, תינוק, זכר, אבל בתנאי שיש לו כבר גוף שלם. ממנו גוף שלם, לא, עדיין לא. ככה חמור. אז אומר רבי דוד הנגיד, שכל העורלות של אותם תינוקות שלא נמולו, לוקחים אותם המלאכים ומדביקים את זה על עורלתו של זה, ועושים אותו ערל. אלא מה, אין דבר העומד לפני התשובה. גם אם אדם פעם נכשל חס ושלום בגויה, בואי, עושה תשובה, יתפלל הקדוש ברוך הוא, יצום יום אחד, קבל עליו שיותר לא ייקשל בזה, ויפרוש יותר מעבירות, זה ודאי ימחלו לו, כי אין לך דבר העומד לפני התשובה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל אם הוא ממשיך בזה, זה נקרא מפר ברית של אברהם אבינו. אפילו יש בו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא שמצילנו. ככה חמור. ויש אמרו שאברהם אבינו לא מכירו, זאת אומרת לא יכול להכיר אותו שהוא יהודי, עד כדי כך. ובראשית רבה שם הביא בפרק ממחת אותם תינוקות שלא נימולו, והם המלאכים לוקחים את העורלות שלהם, מדביקים על הברית מילה של זה, ואז לא ניכר שהוא מהול שמציל. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, מה זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? יש כמה ביאורים מסכת סנהדרין דף צדיתת. תראו מי היה רבי נעזר המודעי, שכל האמוראים ישבו לפרש את דבריו, מה התכוון שאמר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ביום אחד ממציא הלכות שלא כתובות, ואומר כך כתוב בתורה, לא כתוב בשום מקום, ממציא הלכה או כל מיני חוקים או משפטים שאין לנו, כמו עכשיו מעתיקים כל מיני חוקים של הגויים שמציא לנו מנהג גויים וכדומה, ואומר לך אתה חייב לנהוג כפי המנהג הזה. איפה זה יצא? זה נקרא מגלה פנים בהלכה שלא בתורה שלא כהלכה. או מבזה תלמיד חכם. מבזה תלמיד חכם זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ואמרו כמו שאמר מנשה. מה אמר מנשה? מה עשו? מה משה כתב בתורה? מנשה בן חזקיהו היה בתחלה רשע. ב-22 שנים הראשונות שלו היה לוקח ספר תורה. אומר, תראה מה כתב משה, ואחות לא תן תמנע. מה זה התורה צריכה לכתוב? מה אכפת לי מי זה לא תן, מי זה תמנע? תחיל לזלזל לגלג. זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. או האומר אין תורה מן השמיים. הרמב״ם אומר, מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, שעובר על התורה בפרהסיה. זה נקרא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. רבנו עובדיה מברטנורה כתב פירוש נורא, אומר, מפרש את התורה, מפרש פסוק או מפרש משנה, לא נכון. אתם צריכים להיזהר בזה מאוד. כן, אמר רבי אליעזר, מימיו לא אמר דבר שלא שמע מרפי רבו לעולם. ואת אדם צריך מאוד להיזהר שלא להמציא פירושים שלא נכתבו. אם יש פירוש שכתוב, יגיד, ראיתי בספר שכתוב, גם הספר שראה, מתנה שזה ספר מוסמך. לא כל ספר זה נקרא. אמר הרמב״ם עליו השלום, הנייר סובל הכל. אפשר להדפיס על הנייר מה שאתה רוצה. זה לא אומר כל מה שכתוב זה אמת. לבדוק מי שכתב, מי כתב את זה. אז הגמרא שלנו היא קודש קודשים, שולחן ערוך קודש קודשים, וכן כל הראשונים והאחרונים שיש לנו סביב השולחן ערוך, או הפירושים האמיתיים שיש לנו על התורה, זה כן. אבל לפעמים יש פירושים שאנשים המציאו או בדורנו ממציאים. כל אחד חושב, אומר הרשב"ם פרש ככה, ואני מפביא זה אתה, אתה מפרש ככה מטה. הוא אמר, אפילו רב אשה בזמנו אמר בגמרא, מחר נדרוש במנשה חברים. בא אליו מנשה בחלום ואמר לו, לחברה חנה ולחברה דאבו חנה. לרב אשה, מחבר התלמוד, אני לא חבר שלך ולא חבר של אביך, אתה קורא לי חברך? ככה היו. אז זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ממציא הלכות שאין להן שחר, שאין להן יסוד. רבנו יונה, הוא רבי יהודה מגרונדי, כותב עוד פירוש, שאומר אין מסתרות בתורה, זה פשט. אנחנו יודעים שלתורה יש גם סודות. יש דומה לזה, יש בזוהר. זוהר הקדוש פרשת שלח לך. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שלומד את התורה ואומר התורה זה סיפור, או סיפורים וכן כל מיני עניינים. אליעזר, עבד אברהם, הלך לבית לבן, לבתואל, וככה היה. תראו כמה סודות הזוהר כתב על רבקה אמנו שחזרה בדרך וראתה את יצחק הולך בשדה ואומרת, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? היא אומר, העבד הוא אדוני, מיד וטיפול מעל הגמל. מה זה וטיפול מעל הגמל? כמה סודות כתב רבי שמעון בר יוחאי על זה. אמר, גמל זה סתרה אחרה, הלא הגמל הוא אחד מהחיות שכתוב בתורה שאין לו תיאוריות. וגמל אומר זה השטן, כשבא לנקום מהאדם נקרא גמל, כמו בת ברל השדודה, אשר שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. רבקה אמנו הייתה בעלת רוח הקודש בגיל 3, תראה מי זאת הייתה רבקה אמנו. ראתה את יצחק מרחוק, הוא היה בן 40 והיא בת 3, ראתה אותו שהוא מידת הדין. אז לכן אומרת, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? אומר, עבד הוא אדוני. מיד שמעה רבקה וטיפול מעל הגמל, אמרה, אם אני יושבת על הגמל והוא דין, יהיה דין קשה מאוד. ירדה מהגמל כדי שהגמל לא יקבל כוח ממידת הגבורה. אומר, תראה כל דבר בתורה שכתוב, אנחנו רואים כאילו סתם כתוב, התורה כתבה, אין לך דבר שאין שם איזה סודות עמוקים שאנחנו לא מבינים אותם. ומי שאומר התורה, איזה סודות, אין בזה סודות, זה סתם ככה, זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. כי אין לך דבר שכתוב בתורה שאין בו איזה נסתר. הוא כמה חמור. יש חתם סופר, כותב מעשה נורא, שהיה בזמנו, שהוא היה ילד. חתם סופר, לפני, זה יש למעשה הזה 230 שנה. שנת תקלט, בערך 230. 228. הוא למד אצל הרב רבי נתן הכהן אדלר. רבי נתן הכהן אדלר היה רב של העיר פרנקפורט. בזמנו הרב חידה פגש אותו שעוד היה צעיר, מרבי נתן הכהן היה צעיר, והוא כמה פעמים היה מגיע, שם היו מתפללים רק בנס, לא היה מניין שני. כמה פעמים הגיע בעלינו לשבח, אז העירו לו, היה ילד, מה אתה בא מאוחר? אז הוא אמר, זה אל תבזו אותו, הנה איש אלוקים עובר עלינו תמיד, עובר עלינו, מגיע בעלינו לשבח תמיד, עובר עלינו. כאן הרב חידה יש לו מליצות, כל דבר. אז שהיה עוד צעיר, גילה הרב חידה שהאיש הזה איש אלוקים. הוא נתן כהן אדלר, אחר כך התפרסם והיה שומעו בכל הארץ. היה פרנקפורט, ידוע מאז ומתמיד, היה שם משכילים וכל מיני אנשים שלו, שפרצו גדר, בעוונות הרבים, חיבלו בקרם ישראל. היה יושב יום אחד בשיעור, היה יום קיץ חם, חלונות פתוחים, ויושבים עומדים. וחתם סופר בחור צעיר, ילד, יושב ללמוד אצלו. ולמטה היה איזה בן של איזה משכיל, אחד מראשי העיר, פרחח כזה, לשחק עם איזה בחורה וצועקים בקולי קולות ומתפוצצים. עכשיו הם הפריעו לשיעור, הם עושים לומדים והסוגיה קשה, כל רגע יש צעקות. רבי נתן הכהן אדלר היה מאוד רגיש, שלח את החתם סופר, אמר לו, תרד למטה, תזהיר אותם, תגיד להם שהם מפריעים ללימוד. טוב, הוא הלך, הרב אמר, הולכים, יודע שהם לא ישמעו, אבל הוא הלך לעשות מצוות רבו. ניגש עליהם, אמר להם, תראו, אנחנו לומדים פה, אם אתם יכולים ללכת יותר רחוק, ואל תפריעו, או שתדברו בשקט. יאללה, תחלו לצעוק עליו, מי אתה? שתוק! עוד מילה אחת נראה לך. טוב, הוא חזר, והם המשיכו. אז הוא אמר לרב שהם לא רוצים לשמוע, אמר, לך תתרי בהם פעם שנייה, אני מצווה עליך. ירד, עוד פעם אמר להם. אמר לו הבחור, שמענה, אם אתה עוד פעם בא לפה, אני מפרק לך את העצמות. הוא התחיל לדבר ככה בצורה אלימה, והתחיל לאיים. טוב, ברח החתם סופר, עלה עוד פעם לרב, אמר, אני הזהרתי אותו, הוא איים עליי. טוב. המשיכו, עברו עוד 5 דקות, הקולות נהיו יותר גדולים. שלח רבי נתן הכהן אדלר את החתם סופר, אמר לו, תזהיר אותו שזה אזהרה אחרונה, ואם לא, רב אמר תהיה אחר איתם. ירד למטה, אמר להם הרב, אמר זה אזהרה אחרונה, עוד פעם באת? נתנו לו מכות רצח, מסכן החתם סופר, השכיבו אותו ברצפה, ניקו אותו, דרכו עליו, מה לא עשו לו. חזר כולו מוכה וחבול, אמר טוב, שיתפלו בו, חפשו אותו, ניקו את פצעיו, ניקוני, פצעוני, נשאוי צרדידים מעליים, שומרי החומות, טיפל בו, והמשיכו ללמוד, אלה המשיכו בקולות שלהם. מיד אמר רבי נתן הכהן אדלר, תביאו לי את השופר. קח את השופר, תקע והחרים אותם. בתוך 24 שעות, הבחור והבחורה מתו. ואז היה רעש גדול בעיר. הרי זה קיבל עליו רבי נתן הכהן אדלר שיותר לא יחרים לשום אדם מישראל, כי ככה חמור מי שפוגע לכבוד התורה, כבר שהוא כאן עשה 3 פעמים. אומרים, היה מעשה דומה פה בשכונה עם רבי אברהם עדס. רבי אברהם עדס ידוע היה תושב השכונה הזאת שנוסדה לפני 115 שנה בערך, 17 שנים, שנת תפרש נום. אז פה התגורר רבי אברהם עדס, היה בעל רוח הקודש. היה הטורקים של טוקה. והנה זה שמענו מרבי עזרא עטייה שהוא זוכר את המעשה. אז היה חוק שאסור לאדם להחזיק בבית יותר משק של חיטה, ושק של סוכר, שק של אורז. מי שיש לו יותר מזה, אוסרים אותו בבית הסוהר. בבית הסוהר אז של הטורקים זה... על פי רוב ימות שם, לא יכול להתקיים. היה איזה אחד שהיה מסתובב כאן בשכונה, והוא היה מלשין מוסר מטעם הטורקים, והם מקבלים להם כסף עבור הלשנות. והוא כמה פעמים מסר יהודים ותפסו אותם בבית הסוהר. לא יודעו מה לעשות, פחדו. באו של רבי אברהם עדס, אמרו לו, הרב תדע, זה האיש הזה, הוא מוסר, שייך לשלטונות והוא מוסר. קרא לו, הזמין אותו לבית הכנסת, פה בית הכנסת יששכרוף ליד בבת עמה, הזמין אותו לשם, אמר לו, אני מטרה בך שאתה יותר לא תמסור אף אחד מישראל, ואם אשמע עליך שתמסור אחד דתך להעמיד, באותו יום אתה מת. קרא אמר לו, זהיר אותו בפני 10, וזה שתק. והנה אחרי איזה זמן עוד פעם היה איזה אחד, והלך האיש הזה ולשין עליו אצל הטורקים, באו שם אותו בית הסוח. באו המשפחה לרבי אברהם עדס בית הכנסת, אמרו, רבנו, עוד פעם הנה היהודי הזה, אבא שלנו בבית סוח. אמר, ככה עשה? תפתחו את האחד. פתח את האחד, תקע בשופר, לפני שקיעת החמה האיש הזה מת. באו והודיעו לו, לא עבר שעה, שעתיים. אמר, מקבל עליי שיותר לא אחרים ולא אקלל שום יהודי. קבל עליו תשובה עד כדי כך. כי זה לא פשוט, להעניש יהודים לא פשוט. מצד שני, מי שמבזה תלמידי חכמים, לא שומע בקולם או יוצא נגדם בפומבי, זה חמור. זה עוד זכה שלקחו ממנו את העונש פה. זה שלא נענש פה חמור יותר, כי זה נענש שם בעולם הבא. מראה אומרת, אשרי האדם שגובים ממנו את החוב כאן, כי אז הוא יוצא לפחות נקי מהעולם. אומר הרב חידה, זה רבי אלעזר המודעי בא להזהיר שהאדם ייזהר בכל החמישה דברים האלה, שכולם הם שווים ודומים זה לזה, וכולם כוללים את כל התורה כולה. כי אם לא נשמע בכל חכמים, אין לנו תורה. אם כל אחד יעשה מה שליבו חפץ, וימציא לעצמו כל מיני מנהגים וכל מיני חגים וכל מיני עניינים, אין לנו תורה חס ושלום. מה יישאר? אומר לזכור דברי הסמג. הסמג בעל ספר מצוות גדול כותב, איזה נושא שנחלקו בו הריף ורבנו תם. כותב הסמג, אפילו הריף ורבנו תם, הוא היה בדור שלהם, אין להם ערבות שהפירוש כדבריהם. אומר הרב חידה, קל וחומר אנחנו בדורות האחרונים, שאם יש לאדם איזה ביאור, לא יתעקש על הדרשה שלו, על הפירוש שלו. מי אמר שאתה צודק? אפילו גדולי ישראל לא תמיד היה הצדק איתם. תראה במשניות, נחלקו תנאים הרבה פעמים, מישהו מהם, הנה הגמרא אומרת על רבי יהושע, שפעם אחת התווכח עם תלמידי בית שמאי, ואמר להם, בושני מדבריכם בית שמאי. אני מתבייש מדברי בית שמאי. ונזהר, מיד אמר, אוי, איך הוצאתי מהפה מילה כזאת? כל ימיו ישב בתענית, עד שהשיניים שלו נעשו שחורות מרוב צום, עד שהוא שחרו שיניו מפני התענית. אמר פעם אחת, הוציא מפים, בושני מדבריכם בית שמאי. מכמה אדם צריך להיזהר בפה שלו, שלא יוציא מפיו איזה דבר שהוא לא בסדר, או דבר לא נכון, חס ושלום על הקדוש ברוך הוא, או על השמיים, או על איזה תלמיד חכם, או על התורה הקדושה. זהר בתורה בכל כוחו. אחרי אמר הפלטי שיש בידו תורה ומעשים טובים. גם תורה, גם מעשים טובים, בכל זאת אין לו חלק העולם הבא. למה? מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. לכן צריך האדם תמיד להיזהר, כמו שרבי נחוניה בן הקנה, לפני שהיה מתחיל בבית המדרש, היה מתפלל, מה מקום לתפילה זו? מה שלא אומר, אל תמי טהור, אל טהור תמי, על אסור מותר, על מותר אסור. ולא אגיד דבר הלכה ויקשלו בחבריי, או ישמח בהם, או שאני אקשל וישמחו בחבריי. אז כמה צריך להיזהר האדם שתמיד יתפלל לקדוש ברוך הוא לכוון אל האמת ולדעת את האמת. השם יזכה אותנו וישמור את עמו ישראל מכל צר ואויב, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ויתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות בקרוב. בחנניה והקשיא אומר